אנחנו הגענו לפסקה זין, ברשותכם. פרק ח', פסקה זין. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. ההתאמה המאחדת מפלשת בכל חדרי המציאות וחגביה. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מעת קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומיוחדת בכולם. כל קציצה מוסרית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות שמביאות איסורים רבים פנימיים לכל מרחי הנשמה, שיסודם של איסורי רוח אלה הוא כוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה, מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. מכל מה שהנשמה יותר טהורה, היא מרגשת יותר את הרעדת מכאוביה, עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה הנובעת ממקור העליון, שהיא מאחה את כל הקרעים כולם, ומזלת, מלשון להזיל, ומזלת טל חיים ההולכים למשרים מכל שדרות ההוויה, אחד באחד ייגשו. עד חלקי הנשמה השבה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולמים. טוב, אז הפסקה הזאת היא בעצם פיתוח של פסקה ג'. אנחנו ראינו במשפט הראשון בפסקה ג' שהכאב של החטא, כלומר, כאדם חוטא, בעצם מה שכואב לו, זה לא הוא עצמו, לא החיסרון שלו בעצמו, אלא מה שכואב לו זה שיות והמציאות ברובד הגלוי, הטבע, ברובד הסמוי, ההיסטוריה, אבל הטבע ודאי, כלומר הטבע מתנהל כפי שהוא, על פי איך שהקדוש ברוך הוא קבע אותו מראשית הבריאה, באופן קבוע, באופן אינסטינקטיבי, באופן לא משתנה, אם כן הטבע הוא מגלה, אומנם באופן תמוך, כן הבחירה חופשית, אבל הוא מגלה באופן קבוע את הרצון האלוקי, מאז שהוא נברא. אז כשאדם בעצם חוטא, אז הוא מרגיש את חוסר ההתאמה שלו לטבע. כלומר, חוסר ההתאמה שלו למציאות האלוהית המופיעה במצבה התקין, במצבה הנורמלי. ובעצם הכאב שלו, זה הכאב על הפער שנוצר ביחס אליו, בינו לבין המציאות האלוקית המתגלה באופן קבוע, באופן נכון, באופן תקין בטבע. זה בעצם מה שכואב לו. כלומר, אם נגיד במושגים אחרים רגע, או במילים אחרות, מה שכואב בעצם לאדם החוטא זה לא הוא עצמו. אלא ההתנתקות שלו מהזרם הכללי שבמציאות. זה שהוא כפרט לא שייך לזרם הכללי. זה מה שמפריע לו בעצם. זה הכאב הגדול שלו. עכשיו, ככל שאדם יותר מודע לזה, אז בעצם הכאב שלו יותר גדול. אבל גם אם הוא לא כל כך מודע לדבר הזה, ודאי שזה בעצם סיבת הכאב. עכשיו כאן, בעצם הרב קצת יותר מחדד את הדברים, שההרמוניה שבטבע היא לא רק... וזה בעצם פיתוח של הפסקה הקודמת שהזכרנו עכשיו, היא לא רק ברובד הגופני, כלומר הפיזי, הפיזיולוגי, אלא ההרמוניה שבטבע היא בעצם איזה מין התאמה בין כל החלקים שבאדם ושבעולם. כלומר, כשהרמב"ם כותב בתחילת שמונה פרקים, נפש האדם אחת היא, זה אומר שיש קשר אינטגרלי, אמיתי, בין הדמיון, הרצון, הזן, השכלי, המתעורר עוד פעם, הזן, המתעורר, השכלי, המדמה אמרתי, אבל המרגיש. כלומר, יש בעצם סדר חיים אחד, שהוא בעצם כולל, או מופיע בצורה כוללת בכל הרבדים של החיים. ולכן, כמו שאמרנו, אם אדם לא אוכל נכון, אז זה ישפיע על הדמיון שלו. אם אדם לא מדמיין נכון, זה ישפיע על הפיזיות שלו, על התחושה הפיזית שלו. ככל שהמדע הולך ומתפתח, אז הוא יותר מודע לזה וגם מטפל על פי זה במחלות, שבעצם גוף האדם, נפש האדם, רצון האדם, דמיון האדם, שכל האדם, חושי האדם, רגשות האדם, בעצם זה דבר אחד. עכשיו, ככל שהאדם הוא יותר שייך למדרגה האחדותית הזאת, אז הוא לא רק אחד ביחס לכוחות החיים שלו. כלומר, מה הקשר בין הדמיון שלי לבין השכל שלי? בין הדמיון שלי לבין הפיזיולוגי שלי? בין המרגיש שלי לבין הרצון שלי? בין החושים למרגיש, לרצון. אלא ככל שהוא יותר מתפתח, אז הוא בעצם מזהה את ההרמוניה בין כל הצדדים של החיים שבו לבין ההתאמה לטבע, לבין הטבע. וכשהוא מרגיש בעצם את הפער הזה, את הכאב הזה, זה בעצם מה שכואב לו. וכאן הרב נוגע בעצם בהשלכות המוסריות של הדברים. כלומר, כשאדם מקולקל מבחינת התוכן היותר פנימי שלו, ממילא זה לא רק שהגוף שלו, אני אגיד את זה רגע אולי אחרת, אדם הולך לבית חולים, בבית חולים אנשים נמצאים במצב לא בריא, במצב לא נורמלי, לא תקין. אדם נורמלי ברוך השם הוא אדם בריא. אז הוא, כשהוא נפגש עם המציאות הזו שנקראת בית חולים, אז הוא, והוא ברוך השם בריא, אז הוא יוצא בתחושה כזאת שאלה שנמצאים בבית חולים, הם בעצם יוצאים מהסדר. אבל מאיזה סדר הם מוצאים? הם מוצאים מהסדר הפיזיולוגי. כלומר, יש מערכת פיזיולוגית בעולם, שהיא באה לידי ביטוי ברפואת הגוף, בבריאות הגוף, ואדם חולה יצא מהסדר. ולכן כואב לנו שאדם חולה. ובפרט אם הוא קרוב שלנו, אנחנו מרגישים שהוא יצא מהסדר הכללי של הבריאות הגופנית. עכשיו, ככל שחושי האדם הם יותר דקים, הם יותר עדינים, אז הוא מזהה שיש הרמוניה בין כל הכוחות, אבל לא רק שבתוכו, אלא בין כל הכוחות שבינו, שנמצאים בתוכו, לבין המציאות הכוללת. ואז הוא מרגיש שכשיש קלקול מוסרי אצלו, זה יכול להשפיע על מזג האוויר בארצות הברית. יש כאן מציאות אחדותית אחת, שבעצם כשאתה מזיז איזה קלף במקום אחד, אז יש לזה השפעות. בשאר האזורים שבהם הקלפים נמצאים, והקשר של אותם קלפים עם הקלף שלי. עכשיו, ככל שאדם הוא יותר גס, במובן הזה שהוא יותר פחות עדין, שהוא פחות דק, שהוא פחות שייך להרמוניה הזאת, להתאמה הזאת, אז מלא הוא מחלק בין אדם לחברה, בין גוף לנפש, בין הגוף שלי לנפש של החבר שלי, בין הפיזי שלי לשכל של מישהו אחר על פני כדור הארץ וכו'. ככל שאדם יותר רגיש ויותר עדין ויותר דק, הוא בעצם מזהה את ההתאמה ואת ההרמוניה לא רק בינו כפרט לבין הציבור ככלל, אלא בין הממד הרוחני המוסרי שלו לבין הממדים אפילו החומריים והשכליים שנמצאים בכלל במקומות אחרים, אצל אנשים אחרים, בתרבויות אחרות וכו'. זה בעצם הנקודה שכאן הרב מדבר עליה. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. המילה כולו זה כל בני אדם, כל הבריאה וכל כוחות החיים שבבריאה. אז זה הכל כולל הכל. ההתאמה המאחדת. יש מקור אחד להכל, יש מטרה אחת להכל, יש קשר בין כל החלקים. ההתאמה המאחדת מפלשת מלשון כביש מפולש, ישר, חודר בצורה ישירה. ההתאמה המאחדת מפלשת בכל חדרי המציאות וחגביה. כלומר, והצדדים שבה. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות. מאיפה נובע המוסר הפנימי של האדם? מאיפה נובע המצפון של האדם? למה כשאדם עושה מעשה לא תקין מבחינה מוסרית, יש לו איזה כאב. יש לו איזה הרגשה של פספוס. יש לו איזה הרגשה של תסכול. מאיפה זה נובע? אז זה לא נובע רק מזה שהוא מקולקל. וזה לא נובע רק מזה שהצד המוסרי שלו בעצם משפיע על השכל שלו ועל הדמיון שלו. לזה שהקלקול המוסרי אצלו, הוא משפיע בעצם על כל המערכת ההרמונית בכל הבריאה כולה, בכל הרבדים שלה. זה הכאב הגדול. לכן המוסר הפנימי הוא תביעותיו החזקות, או כלומר התביעות החזקות שנמצאות בנפש האדם המוסרי, שרוצה לבטא את המוסר בצורה תקינה, וכשזה מופיע בצורה תקינה הוא שמח, וכשזה מופיע בצורה מקולקלת אז הוא לא שמח, הוא מצטער. מאיפה זה נובע? המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מעד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה. כל חלקי ההוויה, כלומר בין בני אדם, וכל חלקי ההוויה, כל הצדדים שנמצאים במציאות, כל הכישרונות וכל הכוחות. הכל בעצם יש כאן איזה הרמוניה אחת. המוסר הפנימי ותביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מעד קולם המאוחד של כל חלקי ההוויה, שכולם חודרים זה בזה. יש איזו חדירה ופלישה ושייכות וזיקה והשפעה בין כל הכוחות, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומיוחדת בכולם. הייתי אומר את זה אולי אחרת רגע. בעצם נפש האדם זה מין מציאות כזאת שמקבצת לכוחה בעצם את כל המציאות כולה. ובנפש הזאת מתקבץ הכל, ואתה חש עם הכוליות שמתקבצת דרכך. האם היא הרמונית או אם היא לא הרמונית? האם היא מתאימה או היא לא מתאימה? האם אתה מתאים לחברה? האם כוחות פיזיים, נפשיים, חומריים, רוחניים, נשמתיים, שכליים וכו', מתאימים לכל המציאות כולה או לא? עכשיו, הדברים כאן נשמעים רחוקים מאוד, כי כשאדם כואב לו, אז הוא חושב שמה שכואב לו זה בעצם הוא. אומר הרב לא, מה שכואב לך זה בעצם חוסר ההתאמה בכל הצדדים של בחיים שלך ושבעולם. חוסר ההתאמה הזה, זה מה שכואב לך. אתה לא מתאים לזרם הכללי שזורם בעולם. וההשפעה והקלקול המוסרי הוא בעצם מקור הכאב, והכאב שלי זה שזה לא מתאים למה שמתנהל בעולם באופן טבעי. עכשיו, אם רגע נעלה למדרגות קצת יותר כוללות, כשאנחנו מזהים איזה קלקול בעולם, לא בעצמנו, אלא באנושות, בעולם וכו', מה שכואב לנו זה לא המשטר האיראני מסוכן, למרות שזה נכון, למה שכואב לנו שיש כאן איזה חוסר סדר, חוסר יחס, חוסר שייכות אמיתית. זה יכול להיות של עם, זה יכול להיות של תרבות, זה יכול להיות של השקפת עולם, זה יכול להיות של סדר חיים, יכול להיות של הנהגות מסוימות וכו'. יש כאן אי התאמה לזרם החיים שזורם בעולם. זה בעצם הכאב הגדול. זה הכאב של החטא. וככל שאדם חי יותר הרמוני, אז ממילא זה יותר כואב לו. ממילא יותר שמח שיש תיקון. ממילא הוא חש שכשהוא שב, אז הכל שב. ממילא הוא לוקח אחריות על תשובה של אחרים. לא שהוא מתחיל להוכיח אותם, אבל אכפת לו מזה. מעניין אותו מזה. הוא לא אומר, זה לא העסק שלי, זה לא, זה לא הביזנס שלי. זה כן הביזנס שלך. כי הנפש כולה היא מלאה בכולם ומיוחדת בכולם. עכשיו תראו מה אומר הרב. כל קציצה מוסרית, כל מציאות שאדם קוצץ את הערך המוסרי שבו, או בעולם, כל קציצה מוסרית, בין אם היא ברעיון, כלומר בין אם אני לא מגדיר נכון את הערכים של החיים, את האידאות של החיים, את המטרות של החיים, רק רעיון, כלומר סדר המחשבות שלי לא מסודר, אני לא יודע לעשות עיקר ותפל, אני לא יודע להכריע הכרעות של כאן ומחר, אני לא יודע לעשות את זה. איך אני מארגן נכון, לדוגמה, זו שאלה שכולנו עסוקים בה, איך אני מארגן נכון את היחס שבין הקודש והחול שבתוכי, בין הלימוד לבין המעשה, בין ההתפתחות הרוחנית לבין הפרנסה, איך אני יוצר סדר חיים נכון במעגל החיים הפרטי, אפילו הפרטי שלי וכו'. אז כשאדם לא מארגן נכון את המחשבות האלה, את האידאות האלה, את סדר העדיפויות, את 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 את, את מה נכון להעדיף ומה נכון כרגע לשים בפינה וכו', כל קציצה מוסרית ברעיון ובמעשה, קל וחומר עם אותו רעיון הוא מגיע למעשה. עכשיו, יכול שהמעשה גם לא נובע מרעיון, כלומר יכול שאדם משטף החיים הגיע להכרעות לא נכונות. זה לא שהוא חשב, יש לו כאן איזה תיאוריה מסודרת. פשוט שיטפון החיים שטף אותו, והוא נזרם בזרם הזה. אז יכול להיות קציצה מוסרית באופן רעיוני, יכול להיות קציצה מוסרית באופן מעשי, ויכולה להיות קציצה מוסרית רעיונית שמגיעה למעשה. זה אפשרויות שונות. אז כל קציצה מוסרית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג. בתכונה אני מבין כאן שזה ממש כבר מתחיל לגעת בערך המידותי שלו. כלומר, זה לא רק עולם של מחשבות, ולא רק עולם של הנהגות, אלא זה יכול להיות אפילו בתכונה מוסרית. כלומר, האדם הזה חושב, למשל, שמידת הגאווה היא מידה טובה. סתם דוגמה קיצונית ופשטנית מדי. ובמזג, בדרך כלל שרה מדבר על מזג, מדבר על מזג הגוף. כלומר, האדם לא מנהל נכון את גופו. סדרי החיים שלו, במחשבות שלו, בהתנהגות שלו, בנפש שלו, ובגוף שלו, או בארבעתם, או בשלושתם, או בשניים, או באחד מהם, גורמת חתיכות רבות. זה גורם לחיתוכים, זה גורם לקציצה, זה גורם לקלקול, זה גורם לחיסרון במציאות. לא רק בו, אלא בעולם. אז עוד פעם משפט מההתחלה. כל קציצה מוסרית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות. והחיתוכים האלה זה בעצם החיסרון שיש במציאות. והחיסרון הזה הוא גם לא רק במציאות, הוא בי. אבל אם הוא לא בי. אם הוא במציאות ואני אדם מספיק דק וערני, אז זה מפריע לי. זה כואב לי. גורמת חתיכות רבות שמביאות איסורים רבים, פנימיים, לכל מערכי הנשמה. כלומר, האיסורים, הכאב על החיסרון, על חוסר ההתאמה שלי, אפילו אם זה נוגע בנקודה אחת, זה בעצם מה שמייסר את הרבדים היותר עמוקים שבאדם, שיסודם של איסורי רוח אלה, כלומר מה היסוד של כל האיסורים האלה, הוא כוח המרעיד, יש איזה מין רעד, איזה מין, כן, כשאדם רועד, אז בעצם אין יציבות, הוא לא מתפקד בצורה בריאה, בצורה נכונה, של איסורי רוח אלה, הוא הכוח המרעיד של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של ההוויה כולה, כלומר, הוא מייחס את עצמו להוויה כולה, של סילוק אור החיים של הסידור הכללי של הוויה כולה מצנורי החיים של הנשמה החוטאת. כלומר, הסדר, ההרמוניה שיש בבריאה לא מופיעה בו. והנשמה החוטאת רועדת מזה. רועדת לא במובן שהיא מפוחדת, אלא רועדת במובן שזה מרתיע אותה, זה מפריע לה, זה כואב לה, זה מציק לה, זה מעניין אותה, וכו'. תראו מה אומר הרב. וכל מה שהנשמה יותר תאורה, כלומר, ככל שהאדם הוא יותר נקי, הוא יותר זך, אז יש לו, נקרא לזה, גלי זיהוי כאלה, שמזהים סטיות יותר דקות, סטיות יותר עדינות. עכשיו, לא רק אצלו, בחברה. אני אגיד את זה רגע אולי אחרת. ככל שאדם הוא יותר כללי, אז המעגל שאליו הוא מרגיש שייך, וגם רוצה לעשות מעשה כדי לממש את השייכות הזאת, הוא הרבה יותר רחב. בהתחלה האדם מכיר את עצמו, שייך לעצמו, אחר כך הוא שייך למשפחתו, אחר כך הוא שייך לחברה שבה הוא חי, לקהילה שלו, אחר כך הוא שייך לעם, אחר כך הוא שייך לאנושות, אחר כך הוא שייך לבריאה, אחר כך הוא שייך לעולמות. ככל שאדם בעצם יותר פנימי, אז בעצם השייכות שהוא משייך את עצמו, היא שייכות הרבה יותר כוללת. הוא ממילא א', כשהוא עושה תשובה, הוא שמח שמחה גדולה, כי הוא מבין בעצם שהוא משפר פה את כל המציאות, את כל העולמות. ומצד שני, ככל שהוא יותר חוטא, יש לו כאב יותר גדול וצער יותר גדול, הרעידה שלו יותר גדולה, כי הוא מבין את ההשלכות. זה צד אחד, זה מהצד שלו. ב', ככל שהוא רואה תיקון בעולם, אז זה מדבר אליו, זה מעניין אותו, זה קשור אליו. הוא משוייך לזה, כי הוא יודע שהתיקון שם בעצם גם משפיע עליו. וככל שיש קלקול מחוץ לאישיות שלו, זה מטריד אותו. זה מעניין אותו, לא מעניין אותו במה שהיה סקרנות. זה מעניין אותו במה שהוא מרגיש שייכות לזה. הוא מרגיש שזה מדבר אליו, זה קשור אליו. הוא נפגע מזה. וכו'. לכן, בכל מה שהנשמה יותר תאורה, היא מרגשת יותר את ערדת מכאוביה. בין אם הכאב נובע ממנה, מהאדם בעצמו, בין אם זה נובע מבחוץ. באמת, אני חושב שאחד הדברים הנפלאים שקורים לאדם, שהוא עובר תהליך רוחני, שהוא מזהה על עצמו את ההתפתחות הזאת, שככל שהוא יותר מתפתח מבחינה רוחנית, הוא יותר כללי, ויותר שמח בשמחת הכלל, ויותר כואב בכאב הכלל. כלומר, פעם משהו בכלל לא היה מזיז לי, לא היה מדבר אליי, בכלל לא הרגע ששייך לזה, ועכשיו פתאום זה מעניין אותי. דרך אגב, אני חושב שהפוך על הפוך, אבל הרב כותב את זה באורות הקודש, שאחד מהדברים שמאפשרים לנו להיות שייכים לכולל הזה, זה דווקא התקשורת. ראיתי לפני כמה, לפני שבועיים, לא זוכר את הסיטואציה, אבל ראיתי בטלוויזיה, באיזשהו מקום, באינטרנט, לא זוכר מה זה היה, שיש, עשו איזה כתבה, ובקיצור משהו מאוד רציני, על אותם קורי הזהב, בכל מיני, באפריקה, וכולי, שממש מתנהגים אליהם כמו עבדים, ובקיצור, התחילו לכתוב אמנות בינלאומיות, שלא לקנות זהב מאנשים, או מחברות, או ממדינות, שפשוט מעבידות אנשים יותר גרוע מעבדים. איך? יהלומים. זהב ויהלומים. זהב ויהלומים. איך? יהלומי דם. יהלומי דמים, ככה זה נקרא. יהלומי דם. שאנשים מתים, אנשים נרצחים. על הדבר הזה. עכשיו, בעולם שאין בו תקשורת, אז בעצם אני קשור רק לחברה שבה אני חי. מה אני יכול להכיר כבר? אני יכול להכיר ברדיוס של התנועה שלי. זהו. ואז ממילא קלקולים מוסרים שנמצאים בכלל במקומות אחרים על פני כדור הארץ, אין לי בכלל מודעות שהם קיימים. אבל הם קיימים. והם קיימים. אז הם גורמים נזק. אז הם גורמים נזק גם לי. הם גורמים נזק גם לעם ישראל. הם גורמים נזק לגאולה. וכל זמן שאני לא ערני בכלל שיש דברים כאלה במקומות אחרים על פני כדור הארץ, אז בעצם הגאולה מעוקבת, כי בכלל אני לא... אין מי שיתקן את זה. ברגע שהאנושות מתחילה להיות מחוברת אחד לשני, ומתחילה להיות ניזונת אחד מהשני, מלך הוא הרבה יותר מודעים מצד אחד למעלות ויתרונות שקיימים בעולם, ומלך לטוב שקיים בעולם ומשפיע עד הנפש הפרטית של כל אחד מאיתנו, מצד שני אנחנו הרבה יותר ערניים לקלקולים הגדולים שיש בעולם. ואז מלך זה יוצר עשינו מחויבות לתקן. הנה למשל האמנה הזאת שאני לא יודע אם היא רלוונטית, כן, אבל האמנה הזאת של לא לקנות יהלומים ממדינות או מארגונים כאלה שממש מעבידים אנשים עד מוות, זה לא עד מוות ממש, זאת אחת הדוגמאות הטובות, החיוביות, שתקשורת יכולה לתקן במידה מסוימת, לפחות קודם כל לעלות למודעות ואחרי זה מה שניתן לעשות, אפילו ברמה של הסנקציות, אחרי המעשים משכו על בבות, אחרי שלא לשמה יבוא לשמה, לתקן את העיוותים המוסריים שיש בעולם. זה נקודה מאוד חשובה, הנקודה הזאת. וכל מה שאנחנו לא מודעים לדברים האלה, אז זה בעיה. עכשיו תוך כדי דיבור אני אזכר, שהרב חרל"פ כותב בספר ממעייני הישועה, שבתקופה שלנו יהיו הרבה ידיעות חדשות שבאות לעולם, כנראה הוא התכוון לכל השכלול האלקטרוני, הוא לא ידע מה יהיה היום. כן, אבל... ואז הוא כותב, והצדיקים מצד אחד הם מתייסרים, על זה שהם שייכים לכל זה. שהם איבדו כביכול את הנקיות, את הטהרה, וכו'. מצד שני, הצדיקים מחויבים להתעניין בכל זה. כי הם לא התעניינו בכל זה, אז א', הם לא יהיו מודעים מה החיסרון, וב', אולי אפשר לתקן משהו. כך הוא כותב. כן, אשר. הרב יצא לכאן מסביר את הנפקלינות
של
תשובה, כי ככל שאני יותר מתקדם מבחינה רוחנית, הנשמה שלי יותר ערנית. הנשמה שלי יותר מופיעה. כשהנשמה שלי יותר מופיעה, ממנה אני יותר כללי. כשאני יותר כללי, אני יותר שם לב לדקויות.
זה להגביר את הרגישות של המצפון הפנימי.
זה לא להגביר, זה לחשוף.
זה לחשוף.
הרגישות הזאת היא קיימת, המצפן הזה קיים. המצפן האלוקי שנקרא מצפון. זה הטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא הצפין בכל אחד מאיתנו, שהוא זה מין, נקרא לזה, זיהוי של השייכות של האדם אל הכולל, אל החברה, אל האנושות, אל ההוויה כולה, גם בצד החיובי של הדברים וגם בצד השלילי, השלילי של הדברים. והמצפון הזה, זה מין, נקרא לזה, אמצעי זיהוי שהאדם לא יישאר אדיש, שהאדם לא יהפך לפרטי. הדוגמה שהזכרנו פה כמה פעמים, חס ושלום שלא נדע. אדם הולך ברחוב ורואה חתולה נדרסת ברחוב. בסדר? הוא רואה אדם דורך על נמלה. בסדר? כואב לו. הוא נורמלי. כן? למה כואב לו? מה כואב לו? מה כואב בעצם? המצפון, המצפן האלוהי שבתוכו, מתעורר ואומר לו, תשמע, זה מין שעון מעורר כזה שאומר לו, רגע, תשמע, יש כאן קיקום מוסרי. זה הטבע האלוקי שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכם. זה הטבע, זה המינימום האלוקי. תראה, יש מחלוקת בין הראשונים והאחרונים, מה זה צלם אלוקים? מה זה? זה המשך חוכמה כותב. הרמה אומר שצלם אלוקים זה שכל. יש מי שאומר שזה רצון, זה בחירה חופשית. יש מי שאומר, הנציב דיברנו פעם, שהוא כולל האדם, הוא כולל את כל הכוחות כולם. יש הרבה הסברים מה זה צלם אלוקים. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, הבחינה של צלם אלוקים, אם נלך לפי הנציב, זה הברומטר הזה, המד הזה, המד העדין הזה, שאתה מזהה את השייכות שלך אל הכולל. עכשיו, ככל שאדם הוא פחות רוחני, אז הוא יותר אגואיסט. דרך אגב, זה מאוד מעניין, שככל שאדם הוא פחות רוחני, אז הוא יותר אגואיסט וגם יותר גס. יותר גס לא במובן הגס של המילה, אלא במובן שהוא פחות קשוב, בדיוק. הוא פחות דק. הוא פחות תרני לפרטים קטנים. הוא פחות רגיש. מה הקשר? מה הקשר בין זה שאני אגואיסט לעצמי, לבין זה שאני פחות חגיש? טוב, אז אפשר להגיד, אתה אומר ואתה אוהב את עצמך, אתה לא שם אל מה קורה מבחוץ. בסדר, אבל זה יותר עמוק מזה. ככל שאני פחות רוחני, התדר האלוקי הזה פחות מצלצל בתוכי. ממילא אני לא שייך, אני כביכול לא מודע בכלל, לא ערני בכלל, לזה שאני קשור לכולל. עכשיו נגיד עוד משהו אחד. וזה הרב כותב במקומות אחרים, שכשיש תקופות או מצבים היסטוריים כאלה, שהחברה האנושית כחברה, כלומר האנושות, או ודאי עם ישראל כעם, מאבד את התדר הזה, כלומר יש איזה עיבוד כלפי חוץ של הזיהוי העדין הזה, של השייכות אל הכולל, אז הקדוש ברוך הוא מעורר איזושהי סיטואציה היסטורית, כדי שנחוש את הכולל הזה. למשל, אני אקח דוגמה שהיא פשוטה להבנה, כשיש מציאות בחברה הישראלית שכל אחד לעצמו, איזה מין פרטיות יש תחת גפנו ותחת עינתו, אחד המנגנונים שהקדוש ברוך הוא מסדר בעולם כדי לעורר אותנו אל האחריות הכוללת שלנו כלפי עמנו, לפחות כלפי עם, ביחס לעני הפרטי שלי, זה למשל מלחמה. מלחמה היא יוצרת איזה מין זיקה מחודשת, שהיא בעצם בשורש הבסיסי שלנו, בין הפרטים של החברה והשייכות שלהם אחד לשני. עכשיו, ככל שהמציאות הולכת ונהיית יותר קיצונית ברובד העולמי, כלומר, אנשים יותר אגואיסטים, עמים יותר אגואיסטים וכו', אז יהיו כל מיני זעזועים כלל עולמיים שזעזעו את המין האנושי. זה יכול להיות איזה מלחמה נורא, זה יכול להיות איזה רעידת אדמה, זה יכול להיות איזה צונמי, זה יכול להיות איזה נקרא זה מאורע היסטורי, בין אם הוא טבעי, בין אם הוא באחריות בני אדם, שיטלטלו את האנושות ויזכירו לה שהיא שייכת אחד לשני. שהקלקול המוסרי שם לא יכול לעבור לידך, הוא חייב לעבור דרכך. דרך אגב, בואו רגע נסנגר על ארצות הברית של אמריקה. והרי אפילו ראש גרגיר את הממן עולה מן שמיים, כלומר אפילו מי שאחר חפירות בורות ממנים אותו מהשמיים. אם הקדוש ברוך הוא סידר, שארצות הברית של אמריקה, כמובן מאינטרסים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, היא לוקחת אחריות על חלק מההופעה של המצפון של העולם. נכון, הרי הם מגדירים את עצמם, אנחנו המצפון של העולם. אז אנחנו נלחם לטובת המסכנים, אנחנו נלחם מול הדיקטטורים, הדיקטטורות וכו'. כן? מה אכפת להם? למה שצריכים להרג חיילים אמריקאים בווייטנאם, באפגניסטן, בעיראק? מה זה מעניין אותם בכלל? מה זה קשור אליהם? אלא אם הם, נגיד זה ככה, הממלכה ששולטת בכיפה של האנושות, מצרים העתיקה של פעם, כן? אז נגיד ארצות הברית של היום, אז זה לא יכול להיות שהשלטון הוא יהיה שלטון כלכלי, הוא יהיה שלטון פוליטי, הוא יהיה שלטון שיש בו רק זכויות, בלי שלטון שיש בו חובות. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו, נשיא ארצות הברית לא יודע. כן, הוא לא מודע לזה, שזה שנהרגים חיילים בעיראק, זה כי הוא, כי הם, המעצמה הזאת היא בעצם אחראית, נקרא זה, על העולם בכללותו, ברובד החיצוני והמוסרי האנושי הפשוט שלו, וכו'. ולכן יש להם את השלטון הפוליטי שלהם, והשלטון הכלכלי שלהם, וכו'. ולכן, מבחינה מוסרית, הם גם צריכים לקחת אחריות. לכן אכפת להם. באופן גלוי או סמוי, אינטרסנטי יותר או אינטרסנטי פחות, אבל אכפת להם ממלחמות, אכפת להם משלטונים עריצותיים. מה זה מעניין את ארצות הברית מה קורה במזרח התיכון? כי הערבים נתפסים בטעות כחס ושלום עם כבוש, סובל ומסכן, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לו לשחרור לאומי. לא שאנחנו מסכימים איתם, אבל מאיפה זה נובע? הדאגות המוסריות מעבר לאינטרסנטיות. אפשר להגיד על כל דבר, זה אינטרסנטים, זה פוליטיקאים, אתם תמימים, אתם נאיבים, זה מה שאתם לומדים בבית המדרש, זה הכל ללכות פוליטיקה. בסדר, אנחנו מאמינים שכל ללכות פוליטיקה יש שורש רוחני. אז השורש הרוחני שיש כאן, זה שאם הקדוש ברוך הוא בחר במדינה אחת, או באוסף של עמים, הנקראים ארצות הברית, ארצות שכתבו ביניהם ברית, של אמריקה, שהם בעצם אחראים, נקרא את זה, על הניהול הטבעי של העולם מבחינה חומרית, אז מבחינה מסוימת, תהיה להם אחריות גם על הרובד המוסרי. עכשיו, כמובן, היות ומי שאחראי באמת על המוסר, זה עם ישראל, אז תמיד יהיה להם קשר עם עם ישראל. כי בעצם מי שמניע פה את הכל, זה אנחנו. בעצם. ואז יבוא ארגון טרור כמו אל-קאידה, ויפיל בפעם אחת את מגדלי התאומים, שזה הדוגמה, כן? לשלטון הפוליטי והכלכלי של ארצות הברית, ובפרט על הקשר שלהם עם מדינת ישראל ועם היהודים. הנה, יש כאן מישהו שלוקח אחריות על המוסר, שזה בעצם בשורש עם ישראל, היה דאריך את זה בעצם ארצות הברית, ולא הפוך כפי שחושבים לפעמים, ואותם הרשעים לא מוכנים לקבל את זה. אז הם יפגיעו במה שהם רוצים לפגוע. אז ככל שאדם, הנשמה שלו יותר כוללת, אז המבט שלו על המציאות הוא מבט הרבה יותר דק, הרבה יותר עדין. אז אכפת לו שנהרגו סטודנטים מסכנים, אני מקווה שהם מסכנים באיראן, בגלל ההפגנות שקורות שם. עכשיו, זה לא מה שצריך לשמוע כל רגע חדשות מה קורה בעולם. מצד שני, אומר הפרלאפ, אסור לזלזל בזה. כלומר, צריך להיות קשובים למה שקורה. למה? כי יש כאן קלקולים מוסריים, יש כאן אחריות מוסרית שבבסיס שלה, בגרעין שלה, זה עם ישראל, ובהופעות שלה יכולים להיות עמים אחרים. לדוגמה. זה בעצם מה שכתוב פה, פחות או יותר. וכל מה שהנשמה יותר תאורה, היא מרגשת יותר את הרעדת מחוביה. עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה, הנובעת ממקור העליון, כמובן יופיע בעם ישראל, וכמובן גם אצל אומות העולם בהמשך הדרך, שהיא מאחה את כל הקרעים כולם, כלומר כל החלקים הקרועים אחד מהשני, שלא רואים ביניהם קשר, בעצם התשובה מחיה את הכל, מאחה את הכל, מחברת את הכל, ומזלת, לאט לאט מתחילות להיות נזילות, דקות, ולאט לאט יותר משמעותיות, ומזלת טל חיים, ההולכים למשרים מכל שדרות ההוויה, כלומר זה יכול להופיע בצורות כאלה, בצורות אחרות, חומרניות, רוחניות, עם ישראל, גויים, בכל מיני צורות, עד חלקי הנשמה, אחד ואחד ייגשו, כלומר מצדדים שונים, עד חלקי הנשמה שבה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולמים. זה הכאב האמיתי של התשובה, של החטא. וזו השמחה האמיתית של התשובה. עכשיו, אני מסכים שמי שנחת עכשיו לשיעור הזה פעם ראשונה במכון מאיר, הוא לא מבין מה רוצים בכלל. יש לי כאבים, יש לי חסרונות, אני לא יודע איך שומרים שבת, על מה אתה מדבר איתי עכשיו, על איזה שלטון דיקטטורי באיזה מדינה בדרום אפריקה. מה זה קשור? זה קשור. אם אני רוצה לטפל בעצמי, אני חייב להתחיל לפתח, לחשוף את החושים הדקים שלי, שהם החושים האלוקיים. טוב, נגענו בדברים האלה, נגענו, דברים גדולים. אולי פעם הבאה, כלומר מחר, בלי נדר, אני מקווה שאני אזכור, אני אביא את הרב חרלאפ. חר יום? שלישי. טוב, אז יום רביעי בעזרת השם, בלי נדר, אני מקווה להביא את הרב חרלאפ, ואם אני אשוא, אני אקרא רק את הפסקה הזאת, כדי דברים נפלאים וחשובים, ונמשיך הלאה לפסקה ח' בעזרת השם. שאלה, דוד מירושלים, האם השואה גמור מאורה שבא חלק מזיכוך? כן, גם השואה זה חלק, רק טוב, זה לא שאלה ל-435. דוד, נשמח אם נשאל את זה בזמות אחרת, נשתדל לענות על זה. יישר כוח.